שלום וברכה לכולם, שלום רב אברום.
שלום רב שלום.
שלומכם?
לך לכו.
לך לכו למה?
לטייבו זכו, לענו זכו.
אם פה אין לך, זה אין לך ילדים, אז שם בזאת השם, יהיה לך ילדים, כמו כל דבר, מה שלא, כל זה לא טובתך.
אז גם לא, המפורשים הרבה, היו מסבירים את זה, לך לכו, במה שיש לך, בכוחות שיש לך. איך תמיד היו אומרים לנו רב שלום, הקדוש ברוך הוא לא מצפה מאיתנו שנעשה משהו שאנחנו לא יכולים.
לא יכולים, יפה.
רק מה שאנחנו יכולים. מסופר, יש, היה בבני ברק, לפני כמה עשרות שנים, דווקא בשבת דיברתי עם איזה מישהו, אמר לי, בטח הוא זוכר אותו כל משך חוזר מהחיידר, היה יהודי, סויפר סתם, בבני ברק, נמוך קוימו, איך שקוראים, שכאלה מכנים אותו, גמד, ממש נמוך,
ממש
נמוך. אמר לי, זוכר אותו, היה הולך עם הקל, ממש קטן קומה בצורה, פעם מישהו ביזה אותו ברמה כזאת שהוא הרים אותו ובירך משנה הבריאס, שם ירחם. שפך את דמו. וכמובן שזה מאוד היה קשה לו עם זה, והוא הלך לחזון איש פעם, שתיאר לו את התלאות שעוברות עליו. הוא היה בצער גדול, אז החזון איש שודד אותו, הביא לו את המדרש, שנבוכדנצר היה טפח. אנחנו על פרוי כתוב שהיה אמה, אז באמה אנחנו עוד מבינים רב שלם, מה זה אמה? אנחנו עוד מצליחים לדמיין ראש קטן וידיים קטנות, רגליים קטנות. אבל טפח גם אפילו קשה לדמיין. אבל ככה המדרש אומר, הפשט שזה הרי ברור שפרוי ונבוכדנצר וכל הרשעים שהיו לעם ישראל, זה לא שהם היו אנשים גיבורים ושריריים בהכרח. גולס היה כזה, אבל לא רק. הם היו, היה להם כוחות גדולים של כוחות הטומאה. אם הזכרנו את גוליאס, על גוליאס כתוב 10 עמות קומתו, 10 עמות וזרת אורכו. מה זה הוזרת? אז כתוב שזה הצינורית הקטנה, וזרת גימטריה תרי"ג, שמזה היה יונק את כל הכוח מהקדושה. זאת אומרת שכל הכוחות זה על ידי הטומאה, אז גם אחד שהוא טפח, נבוכדנצר, הוא יכל לשלוט על כל העולם, וכולם רעדו מפחד ממנו. אז ככה חזון איש אמר לו, נו, אנחנו שומעים את זה, אז זה נחמד לנו באוזן, אבל רב דוב לנדו שליטה, הוא שמע את זה, הוא לא זכר שיש כזה מדרש. אז הוא שלח לרב חיים קניבסקי, איפה זה המדרש הזה? את מי שואלים איפה יש משהו שלא מכירים. אז מספרים שהגיעו לרב חיים קניבסקי זמן שהיה קבלת קהל עם השאלה הזאת. אז אחד מהשואלים בקבלת קהל הוא היה השליח. עמדו אחריו עוד 150 איש בקבלת קהל, הרב חיים עוצר את הכל והוא מתחיל לחפש בספרים. מחפש, פותח פה ושם ובני הבית רואים שהוא לא... אומרים לו, לא, השליח לא על הנעים, מחכים מאחורה עוד המון אנשים. הוא אומר, לא, אחרי זה לא, לא, חיים לא הסכים. ועד שחיפשו, והבני הבית עזרו, ניסו את כוחם בעזרה במחשב. ואמרו לו, סבא, שגם ניסינו במחשב, ולא מצא, אמר, מה חיפשתם? אז אמרו לו, חיפשנו נבוכדנצר, טפח. הוא אמר, צריך לדעת איך לחפש. אמרתי, חפשו נבוכדנצר, פושחה. פושחה בארמית זה טפח. אז חיפשו ככה ומצאו, את המדרש בדניאל, בטח ידעתם רב שלם. המדרש בדניאל מביא על פרוי ומביא דובר אחר, שאומרים שנבוכדנצר, שהוא היה אמו, שהוא היה טפח, סליחה. אז שלחתי את חיים קניבסקי, למה זה היה דחוף כל כך? חיכו 150 אנשים לשאול, להתייעץ, להתברך.
למה היה דחוף מה?
עכשיו, למה היה דחוף עכשיו לחפש את זה? למה לא אחרי זה? אז אמר שאלו אותי איפה זה כתוב, ולא זכרתי וחיפשתי, אז זה תרד לי את כל מנוחס הנפש. אנשים באים להתייעץ, אני לא יכול לענות לאנשים על שאלה, בזמן שאין לי את מנוחת הנפש לענות. אז לכן הוא חיפש את זה. אם אנחנו מדברים על הבקיוס של רב חיים קניבסקי, אז זה מזכיר לי, יש את רבי יהושע ארטמן, בא להם חבר של הפירוש הנפלא של ספרי מהר"ל, הוצאת מכון ירושלים. אז הוא סיפר לי, זה סיפור שהתפרסם, הוא סיפר לי את זה גם באופן אישי. יש איזה מהר"ל בסוף חומש בראשית, לגבי מורס המכפלה, אז שתחיל הסמייסים, המהר"ל מביא שיש בחז"ל, שמשם ממורס המכפלה תתחיל הסמייסים, שם ייצור, משהו כזה. וכשהוא כתב את הפירוש של המהר"ל על בראשית, זה מדבר כמה עשרות שנים אחורה, לפני המחשבים ולפני העניינים האלה. והוא לא מצא את המדרש הזה. הלך, שאלתם את החכמים, זה היה לפני עידן המחשבים, שבלחיצת כמה כפתורים מגיעים לכל דבר. הוא הלך למיר, תמיד החכמים במיר, בכל מיני מקומות.
שאל אותם,
שאל, איפה? חיפשו, לא מצאו. יום אחד הוא מספר, הוא הלך למינכה להתפלל בלדרמן, בחוב רשב"ם, הוא רואה את מולו את שרה טוירה. הוא אמר, אותו לא שאלתי. אז הוא סיפר לי, רבי יהושע ארטמן, זה התנהל ככה, דו שיח ביניהם. הוא בא אליו, מברך אותו לשלום, והוא אמר לו את המהר"ל הזה, והוא אמר לו שלא מצאו, חיפשו הרבה תלמידי חכמים את המהר"ל ולא מצאו. אז הוא אומר, רב חיים נעמד, ואמר ככה, תלמוד ירושלמי, תלמוד בבלי, לשתור. אין. תלמוד ירושלמי, אין. מדרש רבה, אין. ככה בדקה הוא עבר על כל הספרי בסיס. דקה שתיים, לא יותר. זוהר, יו! זוהר.
באמת?
הוא אמר לו איזה מקום בזוהר שיש, שהוא מדבר על העניין הזה, שם זה מוזכר. רב שלם, הוא עבד איזה הר קשה מאוד, כמו שאנחנו יודעים.
איי, הלווה עלינו. ואברוכו מבורכךו, מספר המגיד, רב ארון טויסיק, שהוא קיבל מאבא שלו, שתמיד שהוא פוגש בן אדם כמו רב אברון, לחייך, להגיד לו מילה טובה, אבל לא סתם להגיד, להגיד את זה באמת, התעניין בשלומו, מה שלומך, איך אתה מרגיש, ערב טוב. סיפר רב ארון טויסיק, שפעם הזמינו אותו לאיזה ערב, חבר קדישה של תל אביב, הזמינו אותו, עשו איזה אירוע, ורצו שיבוא לדבר. אמר להם, אין שום בעיה, אני בשמחה מגיע רק דבר אחד אם אפשר. מונית הלוך, ומונית חזור.
מינימום.
שמחה רבה. ככה זה מה שקרה, הביאו לו את המונית, הגיע למקום, במקום היה בתל אביב, אבל לא במקום כזה מיושב, במקום מרוחק.
אזור תעשייה.
לא, איזה חבר קדישה, אבל זה אזור תעשייה מבודד, שקט.
באיזה אולם?
כן. ובאמת היה אירוע, שמחה גדולה, היה עוד מגידים שדיברו וגם הוא דיבר. ונגמר האירוע, הוא ככה המתין וחיכה ככה, לאט לאט כולם הולכים ופתאום הוא מספר, אני מוצא את עצמי לבד. והמונית שאתה צריכה להחזיר אותי נשכחה, שכחו להביא לי מונית חזור. זה לא היה עידן הפלאפונים שאני יכול להתקשר שם למארגן, בבקשה תשלח לי מונית. מאין יבוא עזרי? קיצור, אני יוצא לכביש, מת שם, עומד שם. ומתחיל להתפלל, אומר רבינו שלא אלום כבר 1-2 בלילה, נמצא לי מונית, והקדוש ברוך הוא שמע את תפילתי, ואני רואה מונית מתקרבת, נהג פותח לחלון, אני אומר לו, ערב טוב לך, אדוני הנהג, האם אתה מגיע לבני ברק? אומר לו, הנהג, יש מצב שכן. ואז הנהג מרים את הידיים שלו, אומר, אלוקים שמע את התפילה שלי. טוב. נכנס לאוטו, והוא אומר, לכאורה, מי ששמע את התפילה זה את התפילה שלי, שאני ביקשתי שיבוא נהג מונית. מה בדיוק הוא מתקבל? טוב, אבל בשעות כאלה לא שואלים שאלות. נכנס לאוטו, יושב, הנהג פתאום תוך שתי דקות, דופק על ההגה. אלוקים שמע את התפילה שלי! קיצור.
הבחור היה.
זה טוב, נהג כולו עטור בטלטלים ובשרשראות. לא נראה שגדל ב... תראה סמס בבני ברק. וטוב, ממשיכים הלאה עוד 2-3 דקות, הנהג עוד פעם בום על ההגה, אלוקים שמע את התפילה שלי. טוב, כבר לא מתאפק, אומר הנהג, בוא תספר לי מה קרה, מה היה, אלוקים שמע את התפילה שלך. בוא אני אספר לך, אני כבר עובד עכשיו, משבע בבוקר אני עובד. אז הוא אומר, וואי, טוב, זאת אומרת שאתה עובד 18 שעות, תיזהר שלא להירדם.
אולי אני ארד כאן.
העיניים שלי כמעט נעצמות, אומר לו, טוב, אני מיד הרטויסי קיבל על עצמו, אני מדבר איתו עד סוף הנסיעה, שלא יקרה כלום. ואז, אומר לו, נו, ואז, אומר לו, תקשיב, אנשים נכנסו, אנשים יצאו, אף אחד לא אמר לי, לא שלום, לא תודה, לא בוקר טוב, לא צהריים טובים, לא ערב טוב. כולם, אתה מגיע לשם, תשלום, בום, תח, אף אחד לא אמר לי מילה טובה. אני כבר הייתי מרוסק מזה, פחדתי, אולי זה היום האחרון שלי, משהו לא טוב אצלי הולך לקרוא, אף אחד לא אומר לי מילה טובה. מה יהיה? ועכשיו אני אומר, אני לא מסוגל ללכת לישון, אף אחד לא אמר לי פה מילה טובה. ונכנסו לי ככה מחשבות לכל ראש. ופתאום, 2 בבוקר, אתה עוצר לי, והדבר הראשון מה שאתה אומר לי, אתה אומר לי ערב טוב. אז אני עכשיו שמח, אלוקים, שמע את התפילה שלי, הנה. זה לא הולך להיות גרוע היום, הנה, הקדוש ברוך הוא מצא לי מישהו שיגיד לי ערב טוב. ככה, כולו מאושר. טוב, וככה הוא ממשיך לדבר איתו על נסיעת בני ברק, על הנסיעות שלו, על המשפחה שלו, וכו' וכו' וכו', ככה. לא כל כך שזה עניין אותי, אלא פשוט פחדתי שהוא ירדם. קיצור, מגיעים לבני ברק, הוא מסיים את המונה, אני מוציא, הוא רואה שהמונה יוצא 47 שקל, אני מוציא שטר של 50, אני אומר לו, כך, keep the change, למה זה רב אברום? תשמור את העודף. אבא אמר, לא, 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 אני לא לוקח ממך כסף.
בכלל לא רוצה לקבל.
לא רוצה לקחת. אמר לו, תגיד, מה קרה? אמר לו, תקשיב, אתה אמרת לי ערב טוב, אתה שינית לי את היום, שום דבר, לא לוקח ממך שום כסף. אמר לו, תגיד, אין מה לדבר. אתה רוצה, אני אגיד לך עוד פעם ערב טוב, וגם אחרי שאני ארד, אני אגיד לך עוד פעם לילה טוב. אבל את הכסף אתה צריך לקחת. אמר לו, לא מסכים לקחת. אותו יסיק לא עובדי, אמר לו, תקשיב, אני מבחינתי אתה יכול להירדם פה באוטו, אבל תחבט המונה, אני באוטו לא יוצא בלי תשלום. אה? שני צדדים בברום, אה? נהג מונית נכנע, ולוקח את ה-50 שקל. אבל אמר לו, תקשיב הרב, ממחר אני מתחיל להניח תפילין. לא, תריסיג, איזה יופי, אבל מה הקשר בנסיעה שלנו? עכשיו נניח, תפילין, לא דיברתי איתך על דעת. כלום לא מבקש ממך, לא לוחץ עליך כלום. אולי, נגיד לך למה. אתה שמחת אותי, דגרמת לי שמחה. אני אמרתי, במה אני משמח אותך חזרה? שאני לא אקח ממך כסף, אתה תשמח. עכשיו אתה לא מסכים, אתה נותן לי את הכסף, אז אני צריך לשמח אותך. איך אני אשמח אותך? שנגיד לך שאני מניח תפילין. זה, ואתה ישמח אותך. אני התרגשתי, כולי אומר, אבטו יסג לחץ מידיים, התחבקנו, ואמרתי לו, ברכות עד בלי די, וככה נפרדנו מדמעות, ויצאתי מהמונית. זה היה בזיין באדר הסיפור הזה.
החבר קדישה בזיין באדר עושים הרי...
אז הם עושים את הסעודה, ועושים טייניס, ולחפר על כל מה, אם קיצו, אם לא, עשו כשורה. ו... אחרי 5 שבועות אני מקבל טלפון. שלום, הרב זוכר אותי? תזכיר לי, אני אומר לו. אלוקים, שמעת התפילה שלי, שמעת את התפילה שלי. הוא אומר לו, נהג בו ענק, חיים טובים עליך, מה נשמע? אומר לו, תקשיב, התחלתי להניח תפילים, ואל תשאל, גם רציתי לעשות ליל הסדר, דיברתי עם אמא שלי, וחזר לחשק לעשות ליל הסדר כמו פעם, יש לנו איזה שכן, שומר תורה ומצוות, וביקשנו ממנו, והתחברנו אליו, היה ליל הסדר, והיה כזה אווירה טובה. איזה יופי היה, ברוך השם. אמר לו, אבטו יסיק, איך אתה משמח אותי? אבל בוא תגיד לי, למה התקשרת עכשיו? אמר לו, למה התקשרתי? לשמוע את הטוב שלך, לשמוע את החיים טובים עליך, לשמוע את הערב טוב שלך. זה מה שאני רוצה לשמוע.
איי, איי, איי.
איי, 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 מדהים.
ועבורך ומבורכך.
ועבורכך. ועוד פרט קטן שהבברון פה העיר לי. יש משהו, דבר קטן, אני יכול מכל אחד יעשה כפי חשבונותיו, אבל לפעמים כשאתה נותן טיפ, כשאתה נותן משהו קטן, הוא אומר לו דוגמה, זה היה 48 שקל, הוא אומר לו, תשאיר את השתי שקל, זה אומר לו הרבה. אדם דתי, אדם חרדי, והוא ככה מפרגן לו, יש לו חיים לא קלים.
אף אחד לא מצטער לקבל כזה דבר.
כן, אף אחד לא מצטער, וזה לא רק זה, לפעמים זה גם יותר. יותר מהכסף שנתת לו, כי פרגנת לו, נתת לו.
מי יודע מה הוא יכול להשיג.
וזה יכול לעשות, להפוך עולמות. הוא אומר, הנה, האדם הדתי הזה ככה מתייחס אליי, אולי באמת הדתיים זה משהו טוב. וזה יכול אדם להיות שומר תורה ומצוות בכזה סיפור.
נראה לי שמספרים בברום גניחובסקי, שלקח אותו איזה נהג מונית, ואנחנו לא רוצים להלעיז על הנהגי מוניות חס ושלם, אבל... הוא עשה איזה תעלול שם, הוא שיחק בחשבונית, במחיר.
המחיר עלה.
ורב אברום קלט את זה, הוא לא אמר לו כלום, וכשהוא שילם לו, הוא הביא לו את הכסף, הוא אמר לו, שתרוויח, שיהיה לך לבריאות, שתהנה מכל שקל, כאילו, הוא בא לתת לו, הוא אמר לו את זה בצורה כזאת, שאני מבין שלקחתם יותר, אבל זה בסדר גמור, תהנה, שיהיה לך עם זה, שיהיה לך פרנסה טובה וכו'. אז אחרי זה נודע, איך זה נודע הסיפור הזה, בערב, הוא היה גר באיזה אחד המושבים. בערב הגיעו אליו פעילים מלב לאחים, לרשום ילדים למוסדות חרדים, למוסדות שומרי תורה מצוות, הילדים. והוא בכלל היה בכיוון, אבל עמד לו הסיפור הזה בראש, והוא אמר, ככה אני רוצה שהילדים שלי יגדלו. ובזכות הוא אברום גניחובסקי, שככה התייחס אליו, אז הוא שמר, הוא רשם את הילדים שלו לאותו מקום.
וואי, וילדים שלו אותו מצפס. מדהים, מדהים.
אברום אבינו יוצא למסע. למסע שהוא לא ידע בעצם לאיפה. הוא מזמין את הגלה והסוסים, הוא אומר לעגלון, צא, שאל אותו לאיפה, הוא אומר לו, תיסע. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני אראה לך, אני לא רוצה שער הרקו. רב שולם שבדרון סיפר, רבי אלה אופיין סיפר לו שנודע שרביצלה, רביצלה בלזר, רביצלה פטרבורג, היה הרב של פטרבורג, עלה לארץ ישראל, באונייה, כדרכם באותם ימים, ונודע תאריך שהוא צריך להגיע, הוא כבר היה מפורסם בכל העולם, אז עשו לו קבלת פנים, חיכו לו, אז הרב של יפו, פרסם, עושים קבלת פנים לרביצלה פטרבורג, איפה עשו את הקבלת פנים? בבית הכנסת, ליד הנמל, בית הכנסת הקרוב. ואז עוד לא היה תמונות, לא יודע, אנשים, לא הכירו, ידעו, הרב שפר, לא יודעו איך הוא נראה. ומחכים בנמל, יוצאים, נכנסים ומחכים לאונייה, עד שמישהו הולך ראשון שם את המודיעין, מתי צריכה לבוא אונייה שמגיעה מפטרבורג? מצביע לאונייה, היא כבר כמה שעות פה.
וואו.
הרץ אומר לאונייה, אין שם אף אחד. חזרו לבית הכנסת, אומרים לרב של יפו, תשמע, אונייה פה כבר נמצאת הרבה זמן.
חסנו את הרב.
הוא חושב, ואז הוא מסתכל, הוא רואה איזה יהודי עומד בצד כבר כמה שעות איתם ביחד, ומתפלל, עומד, הוא ניגש אליו, או שהוא זיהה אותו, או שהוא שאל אותו, אתם רבית, הוא אומר לו, כן. אספו מיד את כולם, אמרו, האורח שלנו כבר פה, והיה שמחה גדולה, וכיבדו אותו, מיד עשו את ה... עשו לכבודו, לחיים, סעודה, מה שזה לא היה שם. וכיבדו אותו, לדבר. אבל רביצלה לא הסכים לדבר, אומר שיש שתי שומרים לאדם. יש את השיניים ויש את
השפתיים,
ואומר, הוא כבר נפלו לשיניים, אז שומר אחד אין לו, אז אני לא רוצה לדבר. אז הרב של יפו דיבר. אז הוא דיבר על חביבות ארץ ישראל, ועל המעלה של לעלות לארץ ישראל, וכן הלאה. ובין הדברים שם הוא הביא את הפסוק בנובי, ותבואי ותתמו יוס ארצי. אז הוא אמר את זה בדרך מליץ, זה ככה ש... אפילו שתתמו יוס ארצי, זה שווה העיקר שתבואו.
וואו.
אבל רביצלה פטרבורגר שמע את זה, הוא מיד נעמד ואמר, ולא יסוקי האורס אסכם. כן, התורה אומרת בפרשת סחמויס, שאל תנהגו כמנהג הגויים,
נכון, כי אז הארץ
יקיע אותם. שהארץ יקיע אותם. ואתם אל תתנהגו ככה, מי לארץ לא תקיע אתכם. אז אמר, אז מה זה שווה אם באים ומתנהגים בכזאת צורה, שהארץ אחרי זה מקיע אותם.
וואו.
זה היה ככה דבר שהוא סיים פה את העניין. ואחרי זה נפרדו ולבו את רביצלה לירושלים. אני אזכר בעוד איזה אחד המסעות של יהודים שעלו לארץ ישראל, זה סיפר המגיד הירושלמי. יש, היה הרבה מגידים, אבל... המגיד הירושלמי קראו רק לרבי ציון ידלר. אז הוא סיפר, היה לו חבר, קראו לו רב אברום חנויך. הוא עלה גם מארצות הגולה, ממזרח אוקראינה שם, אוקראינה, מזרח אירופה, אוקראינה, פולין. הוא היה בחור, בחור ישיבה, אני וחסר כל, והוא החליט שהוא רוצה לעלות לארץ ישראל, זה עוד לפני המלחמה. וככה הוא הסתובב, התקדם, עד שהוא התקדם בתוך המדינות עצמם, עד שבשביל להגיע לנמל. נמל יודוסק, אם נמד שזה היה. באחד, ומה הוא עושה בחור כמו, איפה הוא אוכל ואיפה הוא יושן? יושן בבית הכנסת לספסל, ואוכל ונסה לבקש מאנשים טובים איזה כמה פירורים. אמרנו, אמרתי ישן לספסל, ומנקי גלינסקי סיפר שהסטייפלר, הוא היה בישיבה בתורס חיים ברוסיה, הוא ישן שם על ספסל 10 שנים. והוא סיפר, ורבי ינקי גלינסקי סיפר שהוא שמע פעם איזה בחור שכבר התחילו, כבר היה מיטות לבחורים, ובחורים שהיו גדולים, קטנים ממנו ב-10-15 שנה, והוא ישן על הספסל. אז רבי ינקי גלינסקי סיפר שפעם הוא שמע, הוא היה איתו, הוא שמע שאיזה בחור מציע לו מיטה. אומר לו, הרב, זה לא מתאים. אז אמר לו, אני עשיר גדול. אתה רוצה לקחת לי את העשירות? אז שאל אותו למה, אמר לו, תראה, מקום פה בבית הכנסת, מאוד יקר, הגבאי מוכר את זה בכמעט 1,000 רובל, ואני יושן על כמה מקומות, אני עשיר גדול, המשיך לישון על הספסל, סטייפלר. בכל אופן, רב שולם, אז באחד הבתי כנסת שואה שם, אז ניגש אליו איזה אחד האנשים, ואמר לו, הוא שמע שרוצה לו תלארת ישראל, ואמר לו, יש לך פספורט, מסמכים, בלי זה לא תוכל להתקדם, אתה תגיע לנמל אונייה, לא תוכל לעבור. אז אמר לו, יש לי פספורט, אמר לו, כן? אמר לו, הנה, אני אראה לך רק רגע, הוציא סידור, פתח לו את העמוד של תפילס הדרך, אמר לו, זה הפספורט שלי. טוב, הוא סובר וקיבל, סובר ולא יקיבל, הם להמשיכו ביחד בכל אופן, והוא הגיע לנמל, ונמל יש בלגן, זאת אומרת שיש בלגן יותר ממה שיש היום בשדה תעופה. ואיכשהו הצליח ככה להתכופף, הוא היה קצת קטן קוימה נראה לי, הצליח להשתחל לאונייה. והייתי יושב שם כאחד האנשים, באף שכולם יושבים, לא ציפה להיכנס לאיזה חדר, אבל הוא התיישב שם. ואז לפני שהאונייה, בשעות של לפני הנסיעה, עולים שוטרים, שוטרים של משרד הפנים, מה שנקרא היום, להחתים לבדוק. טוב, הגיעו אליו, מבקשים לנו מסמכים, או שהוא יראה להם תפילה סדרך, או שהוא לא יראה להם, למה יש גירשו אותו החוצה, גירשו אותו החוצה, ואפילו לא נתנו לקחת את החבילה שלו, חשבו שאולי הוא רוצה לגנוב את איזה חבילה, זרקו אותו, היה שם את התפילין ועוד כמה בגדים בודדים שהיה לו. והוא עומד על הנמל, ולדאבון ליבו הוא רואה איך שהאונייה עושה את הצפצוף שלה ויוצאת לדרך. ואז האונייה פתאום מגיע איזה סוחר עם איזה 100 כבשים, שהיה צריך לנסוע לארץ ישראל, והאונייה לא חיכתה לו, הוא מאוד כעס. ורואים מרחוק את הרב החובל, גם צועקים ורבים, כנראה שהוא שילם הרבה כסף, ופחדו ממנו. הכלל רב שולם, האונייה חוזרת, שמים את הגשר, ואותו שייח ערבי עולה עם כל 100 כבשים לאונייה, ורב אברום חנוך משתופף לו בין הכבשים ונכנס עוד פעם. וככה הוא יושב באונייה. עכשיו, המסע כזה לוקח כמה שבועות, אז התוודו אליו שאר הנושאים, ולנסוע באונייה, זה היה דבר יקר, היה רק מחלקה ראשונה אולי, זה היה מחירים יקרים. אז שאלו אותו, מה ראו שאין לו כלום, אבל אמרו, בטח הוא נציג שלי, זה חברה גדולה. הוא אמר, ואיך שהוא אמרו, פתאום נכנס שם למי שאמרו שהוא נציג שלי, זה בנק גדול. הוא אמר שיש לו, והוא אמר, שאלו אותו מה יש לך, מה שאמר, יש לי צ'ק עם סכום מאוד גדול. וככה כל הזמן לחצו עליו שיראה את הצ'ק, עניין אותם לראות צ'ק עם סכום גדול. עד שהוא הוציא להם את הפתק שהיה לו בכיס תמיד רב שולם. מזוינוי סוף שלא דם קצוב אם לא מהר מראשון עד ראשון. והוא מספר הרב ידלר שגם כשהוא היה בארץ ישראל, אז בכל אופן, אז תמיד היה לו בכיס את זה, וזה היה מתחזק עם הדבר הזה. בכל אופן הגיע לארץ ישראל, הגיע לנמל יפו. ומשם הוא היה צריך לעלות לירושלים, הוא רוצה לעלות לירושלים, והוא ראה שם איזה עגליים של ערבים, או הרחס ישמואלים. הוא ביקש מהם להצטרף, הסתכלו עליו, אמרו, אין לך כלום, אבל אתה נראה שייח גדול, אתה נראה רב גדול, בוא תעלה איתנו. והם ככה כיבדו אותו כל הדרך, עד שכשהם הגיעו לירושלים, עשו לו כבוד גדול, ושרו לו, והרימו אותו על הכתפיים, וככה הכניסו אותו לירושלים ולקודש.
יש הכוח בברום, יש הכוח כולם שהייתם איתנו. שיהיה גוד שבס.
גוד שבס, גוד שבס.